ודבר השם אל משה לאמור דבר אמני ישראל, יקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, החסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, אורות אלים מעודמים, אורות חשים עצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, אתם את המשכן ותמנית כל כליו, וכן תעשו. חל מהפרשה שלנו, אנחנו עוברים לחלק האחרון של ספר שמות, שעוסק במשכן וכליו ובגדי הכהונה. אוהל, ואנחנו בתחילת החלק האחרון, המשכן, איך אנחנו היינו מסבירים לעצמנו מה זה משכן? מה ההגדרה של משכן? היינו אומרים מקום להשראת שכינה, מקום שאפשר להתקרב לבורא עולם, להרגיש, לראות, מקום שמתכפרים בו כל עוונותינו על ידי תשובה, הקרבת הקורבנות ובגדי הכהונה. כך היינו מסבירים מה זה משכן. באה התורה ואומרת לנו, לא נאמין מה שכתוב בקטע השני, ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מוזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני. מה זה משכן? 10 יריות, פבריק, 10 יריות, 6 מוזר, תכלת, ארגמן, צבעים שונים, זה המשכן. אם זה לא מספיק וזה לא ברור בקטע השלישי, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. מה זה למשכן? הקרשים זה הקירות, אין תקרה בלי קירות. מה זה בקרשים למשכן? ואם זה לא מספיק, בקטע הרביעי, וכל חכם לבכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן ואת אוהלו. אומר רש"י בקטע החמישי, את המשכן 10 יריות התחתונות קרויות משכן. למה? כי תחתיהם הארון, מקום שהשכינה שורה. תחתיהם הארון, מקום שהשכינה שורה. מוזר מאוד. נכון, מתחת התקרה יש את הבימה, יש את השולחנות, יש את הכיסאות. אבל כשמדברים על בית כנסת או על בית, זה תקרה וקירות מסביב. אז נכון שהספורנו כותב לנו, לא רק מה שרשי כותב, שמתחת ליריות יש את הארון בקטע השישי, קרא היריות בשם משכן, כי בתוכם היה כיסא, שולחן, מנורה, וכל זה למשכן שכינה. אבל עדיין לא מבינים איך אפשר להגיד דבר כזה. איפה הקירות? ויותר מזה, בקטע השביעי, והיא בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש, הוא קם למשכן. א', ראש חודש ניסן. ויקום משה, ויקם משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישם את קשיו, ויתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. אומר רש"י, אומר הספורנו בקטע השמיני, ויקם משה את המשכן, 10 העיריות מעשה חושב, נקראו משכן, הוקמו, כדי לעשות קו, קודם הקמת הקרשים. אם בידי אדם, מחזיקים בו. אם בדרך נס. אתם מבינים מה כתוב פה? שמחזיקים את 10 העיריות, תחילת הגמנת עולה עד שני, או אנשים, או בדרך נס, ואז בונים מסביב את מה? את הקירות. מוזר מאוד. זה משכן. לא ייתכן בעולם שיהיה דבר כזה, שמשכן זה תקרה, ביוטיפול תקרה, יפה מאוד, אבל בלי קירות. מהו ההסבר לכך? לכן, שאלתנו הראשונה היא, מהו ההסבר שהמשכן הם 10 העיריות, חלת ארגמן, תולעת שני, איך ייתכן תקרה בלי קירות מסביב? זוהי שאלה ראשונה. מעניין מאוד, לא תמיד שמים לב לזה. אבל הנה, פסוקים אחרי פסוקים הבאנו מהפרשה שלנו ב3 מקורות, בהמשך, בפקודי. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ועשו ארון, ועשו ארון עצי שיטים, עשו ארון עצי שיטים, פנימה, כיסא פנימי, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המה וחצי בחליפה שלי, בתוך הכיסא פנימי, עשו ארון עצי שיטים, המאתיים וצד השני, המאתיים וחצי אורכו, המה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, ועשו ארון. אמרים חז"ל בקטע העשירי למעלה, ועשו ארון, מפני מה? בכל הכלים האלה כתיב, ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון. אמר רבי דבר רבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיעסקו כולם לתורה. שאלתנו השנייה היא, הארון הרי היה הכלי שמחזיק את התורה. הלוחות בתוך הארון, זה רק כלי. איך כלי שמחזיק תורה, נחשב תורה? יבוא הכל ויעסקו בארון כדי שיהיה להם חלק בתורה. הרי זה רק כלי שמחזיק את התורה. היה ראוי שיהיה כתוב, יבוא הכל ויכתבו אות בתורה. אז לכל אחד יש חלק בתורה. כי ספר תורה בלי אות אחת, זה חומש, זה לא תורה. איך התעסקות בארון נותנת חלק בתורה? ושאלה שלישית, על הארון נאמר בקטע השיעי, פסוק י' ז', ועשית כפורת, זהב, טהור. 2.5 אורכה, 4.5 רוחבה, ועשית שניים קרובים, זהב, מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת. אומר לנו רשי בקטע 11, קרובים דמות פרצוף תינוק להם, למעלה בצד שמאל דמות פרצוף יש להם בייבי פייס. ומה כותב רשי בבראשית? שגם שם יש קרובים, בקטע ה-12, פסוק אב ד', ויגרש את האדם, וישקם מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת לאת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כותב רשי בקטע ה-13 את הקרובים, מלאכי חבלה. מה שנקרא distraction face. איך יכול להיות שלקרובים יש double face, פנים של פני תינוק ופני מלאכי חבלה? שאלה שלישית. שאלה רביעית. אנחנו נמצאים בזמן מיוחד במינו, תחילת חודש אדר. מנהג מופיע בטעמי המנהגים, מופיע בספרים אחרים, בטח ראיתם את זה, אולי אתם גם נוהגים כך, שמתחיל חודש אדר, בהרבה בתים נוהגים לשים או על הדלת או בתוך הבית, או על המה, זכר לחורבן, כזה שלט, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז כאלה שנוהגים כך. ואלה שנוהגים לעשות את זה, בדרך כלל יש גם על השלט הזה ציור של מה? של דגים. דגים זה המזל של חודש אדר. זודיאח, כן? יש גלגל מזלות, כך קוראים לזה, גלגל מזלות. אז המזל של חודש אדר זה דגים. למה זה דגים? על כתוב המדרש בקטע 14, המן בא להרוג את עם ישראל, הוא מחפש את החודש המתאים. בא לו מזל דגים שהוא משמש בחודש אדר, ולא נמצא לו זכות, ושמח מיד. בחודש הזה עם ישראל לא קרא לו שום משהו מיוחד, אמר זה החודש, ואמר אדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות. ולא עוד שבאדר מת משה רבן, ולא היה יודע שבזיין באדר מת משה, בזיין באדר נולד משה. ואמר כשם שהדגים בולעים דגים גדולים, בולעים דגים קטנים, כך אני בולע אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, דגים פעמים נבלעים פעמים בולעים. עכשיו אותו האיש, אתה אמן, נבלע מן הבלועים, שנאמר, אמר רב חנן, הדעות הכתיב ונהפוך הוא, כשרשתתו היהודים המה בשונאים. זאת אומרת, אמן חשב שהוא יבלע אותנו, אנחנו בולים אותו. שאלתנו הרביעית והאחרונה, לא איך דגים, ראינו לכם קשורים בחודש אדר, אבל זה לא מספיק. איך בעומק של הדבר, המהות, האסנס של חודש אדר נמצא בדגים. איך זה נמצא דווקא בדגים? למה דגים מסמלים, רפרזנט את חודש אדר? אלה הם השאלות. ונראה פה בסייעתא דשמיא, פלאי פלאים. שנבין איזה מתנה יש לנו השנה, שני חודשים, אדר א', אדר ב'. אפילו שנה רגילה, שיש אדר אחד. אז שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, אנחנו עסוקים השבת במשכן, ונעסוק בזה בהמשך בפרשיות נוספות. כפי שאנחנו רואים, עד סוף הספר זה המשכן, בגדי כהונה. שואלים את עצמנו, מה זה משכן? מקום להשראת שכינה, קשר בין האדם לקדוש ברוך הוא, מקום לתשובה וכפרה, קרבת אלוקים, באה התורה ואומרת מה זה משכן בקטע השני, ואת המשכן תעשה כדי לעשות קו, 10 יריות, 6 מוזר, תלת הרגמן תולד שני. זאת אומרת, פיברק, מטיריאל עם כל מיני צבעים, זה המשכן התקרה. איך יכול להיות דבר כזה? איפה הקירות? איך כתוב בקטע הרביעי? סליחה, בקטע השלישי, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. קרשים למשכן, הקרשים זה הקירות, הקרשים זה המשכן. איך אפשר להגיד שהמשכן זה רק מה? תקרה בלי מה? תקרה בלי קירות. מוזר מאוד. ובקטע הרביעי, וכל חכם לבכם יבוא ועשו, כאשר ציווה השם את המשכן, אומר רש"י בקטע החמישי, 10 יריות תחתונות קרויות משכן, כי תחתיהם נמצא הארון. אז מה? הספון אומר יותר, בקטע השישי, מתחת היריות, התקרה של המשכן, יש שולחן ונורה, אז מה? אבל משכן, אי אפשר לקרוא למשכן משכן, על שם מה? תקרה. בית צריך שיהיה לו גם קירות? זו שאלה ראשונה. מהו ההסבר? שהמשכן נקרא על שם התקרה, בלי הקירות, איך יש דבר כזה? שאלה שנייה, ועשו ארון, אומרים חזל למעלה בקטע העשירי, למה לא כתוב בעשית? כמו בכל הכלים, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא הכל ויעסקו בארון, כדי שיעסקו חלק בתורה. איך התעסקות בארון, שזה רק כלי לתורה, נותן חלק בתורה? יבוא הכל ויכתבו עוד בתורה. לא התעסקו בארון. דבר נוסף, על הארון היו קרובים, הפנים של הקרובים, baby face, פני תינוק. יש קרובים בבראשית, שאדם לא ירצה להיכנס לגן עדן אחרי שהוא חטא, ואיזה סכין לאט החרב שמתהפכת שלא תיתן לו להיכנס, להם יש פנים בקטע ה-13 של מלאכי חבלה. איך יכול להיות שלקרובים יש double face, פנים כפולות? ושאלה רביעית, איך מזל דגים, שזה המזל של חודש, הדר מסמל את האסנס של החודש, את המהות של החודש. אז נראה פה באמת דבר פילי פליים. ניגע באיזה דבר שפעם הזכרנו, אבל ניקח את זה למקום חדש, ממש נפלא ביותר. כולם יודעים שאם אדם גר בבית, ומה מישהו ורוצה לקנות את הבית, אומר לו בעל הבית, ידידי היקר, my dear friend, לא רוצה למכור את הבית. אומר לו אותו פלוני, אני משלם לך פי 3, פי 4, לא רוצה. אבל הוא לא מבין שאין לו צ'אנס, אין לו אפשרות, כי האדם שרוצה לקנות שם עליו הרבה פרשר, והוא ימכור לו. לפני שהוא עושה את הדיל, הוא הולך לשני עדים ואומר להם, תקשיבו טוב, אני לא רוצה למכור את הבית, רק אין לי ברירה. ואז הוא חותם על הקונטרקט שותים לחיים, הוא חושב שהוא קנה את הבית. יום אחרי זה מגיע אליו השוטר, השופט, אומר לו, הדיל זה לא דיל. למה לא דיל? חתמנו. הנה יש פה שני עדים, שאותו אדם שמכר לך את הבית, מסר לנו מודעה, הודיע לנו, אני לא רוצה למכור את הבית. וזה היה בכוח. לכן, קח את הכסף, תן לו את הבית, ואל תתחיל איתו עוד פעם. כי אז גם אתה תישאר בלי בית בבית הסוהר. זה נקרא בלשון חז"ל מודעה. מה הגמרא אומרת בשבת, בקטע ה-15, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, טוב מאוד, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל תורה. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, מסרנו מודעה, לא רוצים תורה. אמר רבא, אף על פי כן, עדו קיבלו אבימי אחשוורוש, שנאמר קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. שואל הרמב"ן, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא כופה עלינו לקבל תורה, אנחנו לא רוצים את התורה, הוא כופה עלינו, לא רוצים. אז למה הוא מעניש אותנו? למה? לא רוצים תורה. ואם מה שאמרנו לא רוצים תורה, זה לא נחשב, זה לא משנה אם אמרנו או לא אמרנו, אז מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? כבר קיבלנו את התורה בהר סיני. אז בכל מקרה, יש פה בעיה. אם קיבלנו, מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? אם לא קיבלנו תורה, למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו? נראה כמה שורות ברמב"ן, בקטע ה-16. ועד אמרינן בעניין אגדה. וקשה לי, שורה שנייה. וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם התחילתו? אם קודם החשברוש לא היו מצווים, למה נענשו? ואם נאמר לפני שעברו על גזירת מלכם, זאת אומרת, היינו חייבים לקבל את התורה אז, אם כן בטלה המודעה, אז בכלל לא היה מודעה. אז מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? מסביר הרמב"ן ועוד אחרים, נאמר את זה בעל פה בקיצור, כשהייתה החתונה שלנו, עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, בקבלת התורה, יום חתונתו זה מתן תורה, בחתונה היו שני חלקים. חלק הראשון, החתונה, לעבדיק שמח, כל העולם ידע שאנחנו מקבלים תורה, כולם ידעו מה כתוב בתורה, קדוש ברוך הוא הראה זה לכל העמים בכתובה, הייתה חתונה יפה, שמחה גדולה. נגמר החלק הזה, הביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה. היה חלק שלנו עם הקדוש ברוך הוא, החלק הכללי, החתונה נגמרה, ועכשיו היינו עם הקדוש ברוך הוא בחדר ייחוד, היינו אותו ביחד. הוא אומר לנו, אני בכל מצב לא עוזב אתכם, גם אם אני אחס, גם אם יראה לכם שנשברו כל הכלים, שום דבר לא נשבר, אני איתכם כל הזמן. זו הייתה הברית הנסתרת, ה-private agreement שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ברית של תורה שבעל פה. זה לא כתוב בתורה, זה בתורה שבעל פה, וזה מה שנאמר רמוז בתורה בקטע ה-17 מעבר לעמוד, לעמוד. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. על פי הדברים האלה, אומרת הגמרא בגיטין בקטע ה-18, אמר רב יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים, כדי לעשות קו שבעל פה, שבעל פה הברית שנשארת לנצח, דברים שבעל פה. ואם יבואו הגויים ויגידו, הקדוש ברוך הוא זרק אתכם, אין יותר ברית, הוא עזב אתכם, יש מה שנקרא ניו טסטמנט, ברית חדשה, אל תאמינו להם, כי יש ברית קיימת תמיד, זה הברית של תורה שבעל פה. ולכן בקטע ה-19, אף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לפר בריתי, איתם אני השם אלוהים, לא ביטלתי את הברית, הברית קיימת לעד ולנצח נצחים. ולכן נבין את זה יותר לעומק. כולם יודעים שבית המקדש היה קיים, היו עולים לרגל, אחד הרגעים הכי גדולים שהיו מזיזים את הפרוכת, וכל עם ישראל איפה שהוא עמד ראה את הארון בקודש הקודשים, וראה גם את מה? את הקרובים. אם הקרובים היו פנים ופנים, סימן שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מה? מצוין. אם היו גב לגב, צריכים לעזור בתשובה. בשעה שנכנסו הגויים להחיב את בית המקדש, הם מצאו שהקרובים חבוקים זה בזה. אמרו הגויים הללו בגמרא בקטע ה-20, אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים מאורים זה בזה, הוציאים לשוק, ואמרו ישראל הללו שברכתם ברכה, כללתם כללה, יעסקו בדברים הללו? איך קורה? מיד יזילום, שנאמר כל מכיבדו יזילו הכירו ערבתם. זה יכול להיות, תראו בעצם שם, פייק רליג'ן, זה לא אמיתי, איך יש דבר כזה? כך יכול להיות. בא מהרשע ושואל, ועוד הרבה, טוב זה הגויים אמרו, אבל גם לנו יש שאלה, איך יכול להיות דבר כזה? הרי כשאנחנו בקשר טוב עם הקדוש ברוך הוא, הקרובים הם רק מה? פנים בפנים. איך יכול להיות שבזמן החורבן הקרובים הם מה? חבוקים אחד בשני? איך יכול להיות דבר כזה? התשובה היא, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם, בהר סיני, גם אם אני אחריב, אני אשרוף, אני אחריב את הבית, אני אשרוף את הבית, אבל לא אתכם. אתם תישארו לנצח. גם אם זה ראה חושך ואימה והכל נגמר, אתם תראו, הדורות הבאים יראו, ודורות אחרי זה, איך הכל קיים, חי וגדל וצומח. ומי כמו הדור שלנו, אחרי שואה נוראה, רואה את זה. ועוד מצולי השואה, כשראו את החושך הגדול שם, רואים את זה בעיניהם. עדות חיה. ולכן, עוד קצת, כשהכהן הגדול היה עושה את הקטורת ביום הכיפורים, כתוב בקטע 21, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מה זה לפני השם? או לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, או הוא עושה את הכל איפה? בקודש הקודשים. אומרת הגמרא, שלא יתקן מבחוץ וייכנס. לא להכין את הכל בחוץ ואז ייכנס, להוציא מליבם של צדוקים, שאומרים, יתקן מבחוץ וייכנס. זאת אומרת, הכהן צריך לעשות את העבודה בקודש הקודשים, לא בחוץ. אבל כשהכהן נמצא בין קודש לקודש הקודשים, יש פרוכת, לא רואים אותו, אז לא יודעים מה הוא עושה שם. אולי הוא מכין שם את הכל והוא נכנס. אז אם הוא עושה את הכל בחוץ והוא נכנס, מה קורה לכהן הגדול? אש יוצא מהקרובים והורג אותו. לכן לכל כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים פעם בשנה, קושרים לרגל מה? חוט. שאם הוא ימות, ימשכו אותו לחוץ. כן? אז מה רואים? התורה אומרת לפני השם. לפני השם, לפני שאתה נכנס אל השם. באים חכמים ואומרים תורה שבעל פה, לעשות את הכל איפה? בפנים. אז אם האדם לא עושה את התורה שבעל פה, את המסורה, אז האש של הקרובים שורפת אותו. אז הנה לנו באופן ברור שהארון, ארק והקרובים רפריזנט, מסמלים את מה? את תורה שבעל פה. ומה יש בתוך הארון? תורה שבכתב. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אין תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. לכן יבואו הכל ויעסקו בארון, מתעסקים בארון כדי שיהיה חלק בתורה. אם מתעסקים בתורה שבעל פה, מחוברים גם לתורה שבכתב. ולכן הקרובים, אם אנחנו מחוברים לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, גדלים כמו פנים של תינוק, נקי, טהור, גרייס, חן. אבל אם חז וחילה לא מחברים, אז הפנים של הקרובים זה דיסטרקשן, מלאכי חבלה, הם פוגעים באדם. אם כך, למדנו עד עכשיו, בתורה מצאנו קרובים. איפה מצאנו קרובים בתורה? איפה? פעם ראשונה בגן עדן, שאדם לא יוכל מה? להיכנס לשם. פעם שנייה איפה? מעל מה? הארון. קרובים. יש עוד פעם אחת בכל התורה קרובים. לא בתנך, בתורה. איפה יש בתורה קרובים? זה כל כך קרוב אלינו, שאנחנו עוברים ליד זה תמיד. תמיד ליד זה. לא עוצרים לשנייה. וגם היום לא עצרנו שם לשנייה. איפה יש בתורה עוד פעם קרובים? כדאי לשאול בשולחן שבת. הנה, בואו תראו בקטע השני. נחזור לקטע השני שקראנו. ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מוזר. בקטע השני, תחלת וארגמן ותולעת שני, קרובים מעשה חושב תעשה אותם. מה זאת אומרת קרובים? אומר רש"י בקטע 25, הצד השני, כמעט למטה בצד ימין, קרובים שהיו מצוירים בהם בהריגתם, ולא ברקמה שהיא מעשה מחת, אלא בהריגה משני כותלים. מה זאת אומרת? הרבה פעמים יש ילדים קטנים, יש להם חולצה, כן? ועל זה תופרים איזה עוד משהו, אני יודע, מכונית, עץ. נכון? על הבגד, תופרים משהו. הקרובים שהיו בתחלת ארגמן תולעת שני בתקרה, הם לא היו על הפיברק, אלא הם היו מה? חלק מזה. שעשו את התחלת ארגמן, הרגו אותם בפנים, אחד בתוך השני. חוט בתוך חוט, היו חלק, לא היו על זה. כן, יש כאלה ילדים קטנים, יש להם כיפה, שמסביב לכיפה עושים להם כזה רכבת ומסעית, מדביקים את זה על הכיפה. יש כאלה שיש להם כיפה עם כל מיני צבעים, שהצבעים זה חלק מהחוטים, זה חלק מהחוטים, כן, זה לא על אלא זה חלק, כן? אז מה פירוש הדבר? היה קרובים בתחלת הרגמת עולת שני, מה הפירוש? אומר רשי, תראו פה דבר נפלא אדיר. מה היו שם? בקטע 25. קרובים היו מצוערים בהם בהריגתם, ולא ברקמה שהיא מעשה מחת, אלא בהריגה שבין הקטלים, פרצוף אחד מכאן, לאנג'לס האלה, פרצוף אחד מכאן, ארי מצד אחד, נשר מצד אחד. רגע, רגע, איזה פנים היה לקרובים האלה? של אדם, אריה ונשר. זה מזכיר לנו משהו. מה זה מזכיר לנו? את יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא רואה בנבואה את המרכבה של השכינה. איך אומרים מרכבה? מה? צ'ארית. כן, המרכבה של השכינה. ומה היה בקרובים האלה? במרכבה פנים אחד היה של אדם, פנים אחרות היה של שור, של אריה ונשר. ואז בא יחזקאל הנביא ואמר, ריבונו של עולם, תוריד מהמרכבה של השכינה את המלאך עם הפנים של שור. פנים של שור זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי השור מזכיר לנו איזה חטא? חטא העגל. במקום שור תשים פנים של תינוק, של כרוב. כרוב זה תינוק. זה היה המרכבה. הנה הגמרא אומרת בחגיגה בקטע 20, מה המיוחד בחיות האלה? 26, למטה בצד ימין, אמר איש תקיש, מי דכתיב השיר על השם כי גאוגה. שירה למי שרים? למי שמתגאה על הגאים. דאמר מר, מלך שבחיות מה זה? אריה. מלך שבבהמות מה זה? שור. מלך שבעופות נשר, והאדם מתגאה עליהם, והקדוש ברוך הוא מתגאה על כולם, על כולם ועל כל העולם כולו. והנה ממשיכה הגמרא ואומרת, פסוק אחד כתוב, פניהם פני אדם, פני אריה ופני השור. ומה כתוב בפסוק אחר? וארבעה פנים, פני הכרוב, פני השני פני אדם, השלישי פני אריה, רביעי פני שור, פני נשר, סליחה, ואילו שור לא קרשים. שור לא מופיע. אמר יש לקיש, יחזקאל ביקש רחמים, והפכו לכרוב. למה? אמר לפניו ריבונו של עולם, קטגוריה, עשה סנגור, לא יכול להיות. אז מה כתוב כאן? תקשיבו למה כתוב כאן. כשיהודי נכנס למשכן, מיד הוא מבין, משכן זה לא שולחן ששמים עליו לחם ביום שישי ושבוע אחרי זה הלחם נשאר מה? חם. שולחן זה לא מזבח, כשיורד גשם בחוץ האש על המזבח נשארת ולא כבד. שולחן זה לא מנורה ששמים אותו כמות של שמן והנר המערבי דולק נונסטופ. רוצים לדעת מה זה משכן? לא השולחן ולא המנורה ולא המזבח, כל אלה כלים. המשכן זה התקרה, הפיברק. העשר יריות זה המשכן. מה יש שם? את המרכבה של השכינה. את המרכבה, את הצ'רת, את המרכבה של השכינה. והשאלה היא, מה אני קשור למרכבה הזאת? איזה חלק יש לי? האם גם אני שם משהו? האם גם אני זוכר כל הזמן להביא כמות שמיים? לתת לקדוש ברוך הוא פה מקום בעולם? בחיים שלנו? זה המשכן. זה המשכן. השיר על השם, כי גאו גאה. יש מלך החיות, ויש מלך הבהמות, ויש מלך העופות, ויש את האדם, וכולם עם איגו, עם גאווה, אבל מי בעל הכל? אתה הקדוש ברוך הוא. ממך הכל, שלך הכל, ועל ידך הכל. זה רק אתה הקדוש ברוך הוא. כך אני באמת מרגיש, זה נקרא משכן. זה המשכן. ולכן, תראו כמה נפלא. איך זה מתחבר איתנו עכשיו לחודש אדר. אנחנו יודעים, אמן, הכל היה לו. היה לו את הטבעת של המלך, הוא שלח את האגרות. למה אמן נפל? מה קרה? איפה הוא נפל? מה הוא אמר? וכל זה איננו שווה לי. כל מה שיש לי לא שווה כלום. כשאני רואה את מרדכי, מה? לא יכרע ולא ישתחווה. מה אכפת לך ממנו? עזוב, לא, אני רוצה גם אותו. אתה רוצה אותו, כשזה לא שלך, גם את מה שיש לך, תפסיד. כך אומרים חז"ל, על הנחש, הקדוש ברוך הוא נתן לו הכל, הוא הלך על שני רגליים, היה לו שליטה על כל החיות, אבל מה הוא רצה עוד? את חווה, שאדם ימות. גם את הרגליים לא יהיה לך, גם לא תהיה מלך החיות, תלך על הרצפה ותאכל חול. כך חז"ל אומרים לפנינו. וכך אותו דבר קרה עם קורח ובלעם ואחיתופל וגחזי ואבשלום, כולם רצו עוד, אז גם מה שהיה להם לא נשאר כלום. אם כך, בוא נלך צעד נוסף. אנחנו יודעים בחז"ל, הרבה פעמים יש משלים של שואלים. מה אומרת במסכת סוכה על רבי יוחנן, שהוא ידע אפילו כל משלי שואלים. השואל, בדרך כלל בחז"ל, הוא פיקח, הוא טריקי וחכם, ואומר דברי חוכמה. אבל פעם אחת השואל עשה מסתי גדול. מה זה היה? נאמר בקטע 28, בצד שמאל כמעט למעלה, תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לעקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? תפסו אותך, יהרגו אותך. אמר לו רבי עקיבא, אומר לפפוס, חבר שלו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. שואל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום רצים, אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שהביאו עלינו בני אדם, עושים פה פישינג. אמר להם, רצונכם שתלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותיי ואבותיכם, שקרן רמאי. אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. מה במקום חיותינו אנו מתייראים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? מה המשל הזה בא ללמד? מה המשל הזה בא לומר? מה הוא בא להגיד? מה צריך את זה? מה הדגים עונים לשואל? הדגים מלמדים אותנו פה יסוד אדיר לחיים. מה אומר להם השואל? אתם מפחדים שיעשו פישינג ויקחו אתכם, בואו תהיו איתי פה על חוף הים, אני אשמור עליכם. אמרו לו, טיפש, אם בים שזה החיים שלנו אנחנו מפחדים, ביבשה על אחת כמה וכמה. הדגים אמרו לנחש, לשואל, לא היה רגע אחד, שנייה, בכל החיים שלנו שחשבנו, רגע, אולי שמה על החוף יותר מעניין מאשר במים. מי אמר שמה שיש לנו זה הכי טוב? אולי שמה זה מה יותר טוב. דגים זה ברכה. איך מברכים אחד את השני? איזה ברכה? וידגו לרוב בקרב הארץ. פרו ורבו מה? כדגים. למה דווקא כדגים? כי הדג זה הבעל חיים שלרגע הוא לא חושב אולי שם זה יותר טוב. הוא תמיד שמח עם מה שיש לו. זה הדגים. אמן, הכל היה לו חוץ מקצת, הוא לא היה שמח. אז גם מה שהיה לו הוא איבד. מצד שני, איך אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא נותן לו מה הכל? מה אומר אברהם אבינו? ואנוכי עפר ועשב. משה ואהרון, מנהיגים, מורידים תורה מהשמיים. מה הם אומרים? ואנחנו מה? דוד המלך אומר על עצמו, ואני תולעת ולא איש. כמה שעשו עצמם יותר נמוכים, קיבלו יותר ויותר. זה הדגים. אבל מצד שני, פרו, מה הוא אומר? מי השם אשר ישמע בקולו? שייטה, טיפש! מי נותן לך כוח? הקדוש ברוך הוא. נמרוד! אני בא לבית, נבנה מגדל, נפיל את הקדוש ברוך הוא. חירם, מלך צור, אעלה על במותי אב. אני אעלה, מושב אלוהים ישבתי, אני אלוהים. איבד את הכל, לא נשאר מזה שום דבר. חודש אדר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? כי מה זה השמחה? מזל דגים. שמחה שאדם לרגע לא אומר, רגע, רגע, למה לשני יש יותר? אולי שם זה יותר טוב. אדם שמח עם שלו. ושמח שלשני גם יש. איזו עשיר השמח בחלקו של השני, אמרנו הרבה פעמים. אבל זה המזל של דגים. איך אפשר להגיע להרגשה כזאת? זה המשכן. זה המרכבה למעלה. גאו גאה, הקדוש ברוך הוא מעל השור, מעל הנשר, מעל האריה, מעל האדם, ממנו הכל, שלו הכל, ועל ידו הכל. זה חודש אדר. זה המעלה הגדולה שלנו. ולכן תראו את אסתר. זוכים כל פעם המגילה שכתוב המלך. מי זה המלך? קדוש ברוך הוא. שכתוב החשברוש, זה מיסטר החשברוש. תראו מה כתוב במגילה בקטע 31. ובהגיע תור אסתר בת אביך אל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. לא, כדי לצאת קו, ביקשה דבר. לא ביקשה דבר. טוב לה עם מה שיש לה. שורה אחרי זה, היא לא ביקשה דבר, ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. היה לה גרייס מיוחד. שורה אחרי זה, ויהב המלך הקדוש ברוך הוא את אסתר מכל אנשים. על ידה תבוא הגאולה. פסוק אחרי זה, וישם כתר מלכות בראשה. היא הפכה את הכל מקצה לקצה. הנה לנו, זה מה שחזם מלמדים אותנו. המזל של חודש אדר, הדגים, וחודש אדר לעולם יהיה בתחילת הפרשות שאנחנו עוסקים במשכן וכליו. כל המשכן, כל עניינו, כל מהותו, מה זה עשר עיריות שיש מוזר? תחלת והרגמן זה המשכן. כי מה יש שם? את הקרובים, את המרכבה שבאה לעורר אותנו. גם אנחנו חלק מהמרכבה הזאת. איך אני יודע אם אנחנו חלק מהמרכבה? אם אנחנו באמת שמחים ממה שיש לנו? ונהנים ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אז הוא ייתן עוד ועוד. זה המשכן. איך מבינים את זה גם, שיש לנו חלק, אין בתורה שבכתב, אין בתורה שבעל פה. זה הכלי הראשון. איתו אנחנו בונים, מתחילים לראות את המשכן. הכלי הראשון שפוגשים במקדש, זה הכיור. הכלי הראשון שנבנה במקדש, זה ארון ברית השם. הארון בא ללמד אותנו את החיבור הזה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. זה השמחה הגדולה של חודש אדר. חודש אדר נותן לנו את האפשרות, איך אומרים חז"ל בקטע 29, תנו רבנן איזו עשיר, כל שיש לו נחת רוח באושרו, שמח עם מה שיש לו, דברי רבי מאיר. רבי טרפון אומר, מהשדות, מהכרמים, מהעבדים. רבי עקיבא אומר, אישה נאה במעשה, שמח עם מה שיש לו. רבי יוסי אומר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. כמה זה חשוב, אדם בריא. הוא בריא, הוא שמח עם זה שהוא בריא. אם זה לא היה סמוך לשולחנו, ללכת כמה מייל, היה חולה חולה מאה ומת. היה משה צריך, אז עד כדי כך שאדם באמת גם הדברים הקטנים שמח. איך אמרנו פעם, עשיר, מה זה עשיר? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, בריא, רץ, עולה, חי, תרקוד, תשמח. זה הדגים. אף פעם עיניהם לא הייתה למה שם יש יותר טוב. אולי שם זה הכי טוב. זה החודש שאנחנו נמצאים בפתחו. אז השנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה פעמיים, וידגו לרוב דאבל בקרב הארץ. אדר א', אדר ב'. אם ניקח באמת את ההיבט הזה, את הלא ביקשה דבר של אסתר, נזכה לנשיאתכן, נזכה לאהבתו המיוחדת של קודש הבריחו אלינו, נזכה לאותו כתר מלכות, ונזכה להרגיש ונתתי משכני בתוככם, בכל אחד ואחד מכם. בכל אחד מאיתנו יש את המשכן, את המרכבה הזאת, נהיה חלק ממנה, נזכה מכוחה ועל ידה באמת לזכות לאורה, לשמחה, לססון ועיקר. Yeah.